היי חברים, אנחנו בעוד תוכנית בערוץ We Act, תוכנית הצינוק. היום הולכת להיות תוכנית קצת שונה. היום אנחנו הולכים לארח כאן את אבי מהוד השרון שהחלים מקורונה. הסיפור שלו קצת הסתבך ויש לו הרבה מסקנות והרבה טיפים, ואנחנו רוצים להעביר לכם את הידע הזה כדי שתדעו מה לעשות אם תחלו בקורונה. אז אני לפני כן רוצה להראות לכם סרטון קצר של עדי עזרא. עדי עזרא הוא מומחה לנשימה, והוא ודוקטור מיכל ארן ועוד כמה רופאים הקימו בעצם את המערך הזה, ואנחנו היום נתוודע על המערך הזה, והם הקימו את המערך הזה כדי לעזור לאנשים להחלים בבית. דרך אגב, גם בבתי חולים ממליצים לאנשים, אם הם יכולים, אז שיחלימו בבית, כי שם תהיה להם הרבה יותר עזרה, וגם את התנאים הנחוצים. אז מה עם הכללים? מהו הדבר שבן אדם, שפתאום לפתע מרגיש בכל מיני תסמינים שהם קורונה או דומים לקורונה, מה הוא צריך לעשות ומה הכי חשוב לעשות בחמישה ימים הראשונים, גם אם אתם מרגישים טוב, גם אם אתם חושבים שזה שפעת קלה ועוד יום יומיים אתם חושבים שזה יעבור, כי באמת לפעמים זה יכול לתעתע ולכן לא צריך לקחת סיכון. אז בואו נתחיל מסרטון שממש ממש היום עדי סיים להכין אותו ושלח לי, אז ממש אפשר להגיד שזה הקרנת בכורה. אז צפייה נעימה לכולם.
נמצאתם חיוביים לקורונה ואתם אסימפטומטיים, מה שכדאי לעשות זה להגביר את הנוזלים ולהגביר את התנועה. כמו שאנחנו אומרים, שתו מים ותרימו ידיים. בואו נדבר על מדדים. נתחיל מחום. יש שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת, תשאירו את החום גבוה, זה יעזור לגוף שלכם להתמודד יותר טוב עם המחלה. אסכולה שנייה אומרת, תורידו את החום. מה נכון לעשות? מה שמתאים לכם בעצם. אם חום גבוה הופך אתכם לסמרטוט ולא מאפשר לכם לזוז, להתנועע, לתפקד, תורידו את החום. בואו ננהל את זה פשוט נכון. מדד שני, זה סיטורציה. בואו נדבר רגע על מת סיטורציה. מת סיטורציה זה מכשיר שמציג לנו שני ערכים. ערך אחד זה מה אחוז החמצן בדם. הערך השני הוא הדופק. כשאנחנו במנוחה, כשאנחנו לא חולים, הדופק שלנו יהיה במנוחה סביב 60, 70, לחלקנו 80. זה נורמלי. בזמן מחלה, הגוף שלנו במלחמה. ולכן אנחנו נראה דופק שהוא יותר גבוה, אנחנו נראה דופק שהוא סביב 100 ולפעמים 110, ואין מה לדאוג מזה, זה חלק מעניין המחלה. בואו נדבר על סימפטומים. סימפטומים נשימתיים, שיעול, יבש, רטוב, קושי בנשימה, לחץ בחזה, יש כאלה שמתארים כאילו הם לובשים מחוך. אני רוצה רגע להסביר את זה ולדמות את הריאות שלנו לכוס. אם יש לנו פה כוס, והכוס הזאת היא ריקה מנוזלים, אז בעצם יש הרבה מקום בכוס להעביר להתמלות. אבל אם הכוס שלנו מתחילה להתמלות בנוזלים, אז יש פחות מקום להעביר, ובעצם לגזים יותר קשה להתחלף. ואז אנחנו מרגישים קשיי נשימה, ואנחנו לפעמים גם רואים ירידות בסיטואציה. כדי לנהל את זה נכון, אנחנו עושים כמה דברים. אנחנו גם צריכים לרכך את הלכה, וגם צריכים לנייד את הלכה. בשביל לרכך את הלכה, אנחנו יכולים לעשות שלוש פעולות פשוטות. פעולה אחת זה להגביר נוזלים. כשאנחנו שותים הרבה, הלכה שלנו יותר דלילה, וזאת עובדה, נקודה. דבר שני שאנחנו יכולים לעשות, זה אינלציות, עם מכשיר אינלציה, ועם מי מלח, סודיום כלוריד 0.9. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לא נותנים שום תרופה, אנחנו רק מוסיפים עוד לחות לריאות כדי לרכך את הלכה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה מקלחות חמות. מקלחות חמות עם עדים גם ירקחו את הלכה ויאפשרו לנו להוציא אותה יותר בקלות. אז דיברנו על ריכוך הלכה. עכשיו יש לנו לנייד את הלכה. הפיזיותרפיה הכי טובה זה תנועה. תהיו פעילים. תעשו פעילות גופנית מתונה, כמו לעלות קומה אחת ולרדת במדרגות. לא צריך להיות ספורטאים בשביל זה, פשוט צריך לזוז. דבר נוסף שכדאי לעשות, זה אחרי שעשיתם סבב של אינלציה, כדאי לעשות תרגילי נשימה. אני תכף אדגים אותם, וזה נורא נורא פשוט ויעיל, כדי לנייד את הלכה החוצה. כשהלכה יושבת למטה, אנחנו צריכים להכניס הרבה הרבה אוויר, בשביל לדחוף אותה לכיוון קנה הנשימה. התרגילים האלה יראו לכם בפשטות וביעילות איך עושים את זה בקלות. העיקר הבריאות.
יפה מאוד, אני רוצה להגיד לכם שאני מתרגשת לשדר את זה, כי בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, אני רואה את העבודה המדהימה, האמיצה, שהאנשים האלו עושים, ואני בקשר עם עדי עזרא, והבן אדם הזה זמין בכל דקה ושעה שאני מתקשרת אליו, ויש הרבה סיפורים, הרבה מאוד סיפורים מרגשים. אז היום אנחנו נדבר עם אבי מהוד השרון, אני אעלה אותו עכשיו לשידור.
היי.
היי. ערב טוב. מה נשמע?
בסדר. אחרי, כן, אחרי כחודש של, נקרא לזה מחלה או משהו שהוא מחלה. והתחיל מחמישה ימים ראשונים שהיו עם חום, עם כאב ראש, והכאב ראש היה יותר קשור לבטן לא נינוחה כזאת. ואז פתאום, יום וחצי, מרגיש כאילו לא היה שום דבר, כאילו לא היה חולה. רק רגע.
כן, זה בסדר, זה בסדר גמור, זה שעת הילדים והכל טוב, יש לך תינוקת מקסימה.
יש לי תינוקת, כן, ועכשיו נכנס לשידור ילד.
וזה גמור, היי, מה העניינים, וזה הילד המתוק.
כן.
וגם הוא לכאורה היה חולה, אבל הוא לא נדבק, זה ממש מוזר, נכון?
זהו, הוא לא נדבק, אחרי סרולוגית, הוא כולו בסדר, מה שנקרא.
הוא היה איתך, נכון? הוא היה איתך שהייתי חולה, דיברנו, ואתה היית בטוח שהוא חולה גם.
נכון, והוא היה ממש צמוד אליי והכל, והוא לא נדבק.
הוא לא נדבק, וצמוד אליך והאכלת אותו וזה, כי חשבת שגם הוא חולה בקורונה, אז לא, בכלל לא נזהרת.
נכון, אז מה שכדי להשלים את מה שאמרתי לפני, אחרי חמישה ימים כאלה, הרגשתי פשוט יום וחצי של הכל בסדר, כאילו לא חולה, הכל עבר, אין חום, אין שום דבר, אין כאבי ראש, כלום. ואז פתאום משהו השתנה. פתאום החלו גלי חום כאלה, משהו בגוף שעובר, פתאום כאב ראש חזר במקום מסוים בראש, ואז עבר למקום אחר בראש, כאב ראש שהוא לא נורמטיבי, או לא משהו שהוא קצת שונה.
מה זאת אומרת? אתה יכול להסביר לי מה הכוונה כאב ראש לא נורמטיבי? מה זה אומר?
זה אומר שבמקומות מסוימים בראש, היה כאב ראש, נגיד רק בצד שמאל, או רק בצד ימין. זה לא היה
מפושט, זה משהו נקודתי כזה, כל פעם הוא מתיישב לך.
משהו נקודתי, כל פעם במקום אחר.
אוקיי.
ויחד עם זה התחיל גם חום לעלות, גם קצת יותר גבוה, ל-39, 39.5, 38.5. ובימים האלה היה לי מאוד מאוד קשה להירדם, היה לי משהו כמו, ממש רגע לפני שהגעתי, ותכף נדבר על זה, אבל לפני שהגעתי למיון נשימתי, פשוט היה לי חמישה ימים ברצף של משהו כמו שעה ביום שינה. אז לא הייתי פרואקטיבי לפעילות, לתרגילי נשימות, כמו ש...
עכשיו אתה נדבר עליהם.
נכון, אז לא הייתי פרואקטיבי לזה, ולכן משהו קצת לא עבד. ובנימה הזאת, אני כן אגיד שהלכתי לפי הפרוטוקול של זלנקו, במקור, עם פשוט רק העניין של גברציטין, קצת, התחלתי אותו קצת מאוחר.
נכון, את הגברציטין לקחת אחרי 10 ימים, נכון?
נכון, 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 וזה קצת, כנראה קצת היה פספוס.
אוקיי, אז רגע, אז בוא ככה שאנחנו, לאנשים שלא מבינים ולא מכירים ולא יודעים מה זה הפרוטוקול הזה וכולי, אז בוא נעבור ככה במהירות, איזה דברים חשובים בחמישה ימים הראשונים לקחת, איך קוראים לילד?
אריאל.
אריאל.
כן, אז... אני פה אסגור לו את המשחק, אז זה בסדר.
לא, זה בסדר, לי אישית לא מפריע, זה הדבר הכי טבעי שהילדים איתנו. אז ככה, אז הדברים הכי חשובים, כן, שאנשים צריכים לדעת, זה שהם צריכים לקחת סי, ליפוזומלי, שזה ה-C, שבאמת אני הבנתי מהרבה מאוד אנשים, אפילו רופאים, שממליצים על הוויטמין C הזה, בייחוד בזמן קורונה, אז זה C הליפוזומלי, ויטמין D, נכון? לא נתחיל רק שחולים, עדיף להתחיל עכשיו כבר לקחת ויטמין D, כי רב הסיכון שלכולם חסר ויטמין D, זה ממש ככה, לא ניכנס למה, אבל... לרוב האנשים חסר ויטמין D, וויטמין D מאוד מאוד חשוב לקחת, לתוסף את הויטמין D. אנחנו מדברים על קוורצטין, קוורצטין שזה אנטי-אוקסידנט חזק במיוחד, והוא גם, אני יודעת שלאלרגיות הוא טוב, זאת אומרת שיש בו משהו שהוא כנראה נוגד משהו אוטואימיוני, וכנראה שב... בקורונה או בסיטואציה הזאת, יש איזשהו שערה במערכת החיסון, זה דרך אגב גורם לטינטונים באוזניים, לפעמים אנשים מרגישים בקורונה טינטון באוזניים, זה בגלל שמערכת החיסון היא לא מבוסטת, אוקיי? זה דבר שעובר, לא להיכנס מזה ללחץ, והקוורצטין הוא גם פותח איזה משהו שעוזר לאבץ לחדור. האבץ מאוד חשוב במקרה הזה, כי האבץ בעצם מונע מהנגיף להשתכפל ולהגיע לריאות, לא ניגע בהסברים המדויקים, אבל זה עובד ככה, חשוב שאנשים ידעו שזה בולם, זה נותן בלימה, זה נותן הגנה ובולם את הנגיף. זאת אומרת, מה שאני יודעת, שגם אנשים שהם ב... קבוצת סיכון, וקבוצת סיכון וגם חולים, הם יכולים לעבור, אם הם עושים את הפרוטוקול הזה, ועוד מעט אנחנו נשמע ממך איזה דברים באמת באמת חשובים לעשות, וכל מיני שלבים שאנשים יכולים להגיע אליהם, ואיך להימנע מהם, או איך לתקן אותם, גם אם מגיעים אליהם כמו שאתה עשית, אתה עשית עבודה מדהימה, אז הפרוטוקול הזה באמת נותן הגנה, וזה פרוטוקול שרץ בכל העולם. זלנקו הוא הרופא שגרם ל... לא יודעת מה, נראה לי שכבר זה מאות אלפי אנשים בעולם על הפרוטוקול שלו, נכון?
נכון.
והוא גם הרופא של טראמפ וכל מיני אנשים ידועים בעולם, ובבקשה זכות הדיבור לך, ואני רוצה שתספר לנו, תמשיך לספר לנו מה עברת. זה הפרוטוקול, רק את הקוורצטין לא לקחת,
נכון, אז אני התחלתי עוד עם ויטמין C בכמות שהם קצת מעל, פרוטוקול מניעה מה שנקרא, עוד לפני. אז בסבירות גבוהה שכל מה שעשיתי, פרוטוקול מניעה ואחר כך פרוטוקול תוך כדי מחלה, בוודאות הדבר עזר להמשך. למצב שבו הגעתי לפאזה השנייה לדלקת ריאות, ובמצב שדלקת ריאות, מערכת, באמת מערכת החיסון קצת הגזימה שם, ובאמת נכנסה לריאות, ומה שנקרא, אחר כך ראו את זה מה שנקרא בצילומים.
אוקיי, אז פה רגע בוא נעצור פה שנייה, ואנחנו נדבר על הדלקת ריאות, למה בעצם, אוקיי? גם אם אני לא מדייקת, אבל מה קורה? אוקיי, אם יש חדירה של הנגיף, יש איזשהו משהו שגורם ללכה, הלכה של הקורונה היא מאוד דביקה, מאוד דביקה, ואז היא גם כן, מעבר לזה שאיפה שיש לך צומחים חיידקים, אוקיי? זאת אומרת, זה הסיבה גם כן שנהיית דלקת ריאות, כל הלכה הזאת, זהו, זה פשוט חשוב זהו. שנראה את ההידרדרות של הדברים האלו, איך זה מגיע
כן,
לשם.
כן, אז אני אגיד ככה, בפאזה הראשונה, מה שנקרא, כמעט ולא הרגשתי לך, הרגשתי מעט תקצוצים בגרון, אבל גם לא היה לי, לא הרגשתי גם שיעול, גם לא שיעול יבש. זאת אומרת, זה לא היה ברמה שהייתי יכול לומר, וואו, אני כרגע לא יכול לנשום. בפאזה השנייה לעומת זאת,
שזה אחרי כמה זמן,
שזה ממש יום וחצי אחרי 5 ימים שהייתי ממש חולה עם חום וכאלה, מיד יום וחצי אחרי.
בין לבין חשבת שאתה עומד לצאת מזה, אתה בכלל לא חשבת ש...
נכון, ממש ככה. והמשכתי גם עם הפרוטוקול כאילו אני חולה, כן? ועדיין, יום וחצי אחרי, פתאום משום מקום, התחיל שיעול שהוא קצת יותר מוזר, שאני משתעל, ואז משהו כמו 6 שניות, אני מרגיש שאין לי חמצן בכלל, זה כזה משהו בסגנון הזה, ואמרתי, משהו פה לא עובד, ואז באמת התחלתי, הכרתי את המיזם של מיכל הרן, של דוקטור מיכל הרן, ואפילו יצא לי לדבר איתה בטלפון, והתחלתי קצת תרגילי נשימה, אבל זה בדיוק העניין, שתרגילי נשימה כן הצליחו להוציא לך, אבל החום התחיל לעלות יותר גבוה, ויותר גבוה, וכבר באיזשהו מקום מעט איבדתי את היכולת לבצע תרגילי נשימה. הייתי פחות פרואקטיבי, הייתי על פחות שעות שינה, התיאבון טיפה עבד, ואפילו התייעצתי עם נטורופתית, מה אני יכול לעשות לגבי רעלים שיכולים לצאת מאותו וירוס או משהו בסגנון הזה, וניסיתי באמת ללכת לכיוון של גם תזונה, גם לטפל בזה בתזונה, אבל כבר הגוף היה מאוד מאוד מותש, ולכן המסר פה זה לטפל בזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר לפני, כי הזמן שעובר זה ממש ממש חשוב, כל נקודה שם שעברתי, יש לה איזשהו פיק, וברגע שעוברים אותו צריך כבר ללכת למשהו יותר רציני.
מה זאת אומרת? תסביר לי את זה.
לדוגמה, אם התחלתי עם פרוטוקול זלנקו, ויטמין C, ויטמין D, מינרלים מסוימים, פרט לוורציטין, כפי שהזכרתי, אז משם זה כבר יעבור הלאה לתרגילי נשימה, זה יעבור הלאה לדברים שלא ציפיתי שאני אמור לעשות אותם, גם לא הייתי בתוך קבוצת סיכון.
אני גם דיברתי איתך בשלב בדיוק, הזה, נכון? אני דיברתי איתך שזה היה ב9 ימים.
נכון.
התחלנו לדבר שזה היה 9 ימים, ואתה אמרת לי, זהו, הילד החלים, ואני בדרך להחלים, ואז אמרת לי, תשמעי, יש לי עוד קצת חום, ואז אחר כך אמרת לי, ירד לי חום, ואנחנו מבינים שחום צריך לרדת 4 ימים רצוף, וכל התסמינים, ואז אנחנו יודעים שמחלימים, אבל זה לא קרה, זאת אומרת, לא היה לך גם.
זה בדיוק הפספוס, בדיוק. אחרי שהכל ירד, יום וחצי אחרי, פתאום זה רק החמיר. וזה מאוד הפתיע.
זאת אומרת, יכולה להיות הפוגה, ואז הבן אדם יגיד, וואלה, החלמתי, ולא.
ממש, בדיוק.
אוקיי, ושתית, אני עכשיו שואלת אותך, כי שכחתי לשאול אותך, שתית הרבה?
כל הזמן שתיתי מים.
כן.
כל הזמן, אבל באיזשהו שלב, בסביבות היום ה-12-13, באיזשהו שלב, גם ירד התיאבון, גם ירדה כמות המים ששתיתי, כי זה באיזשהו מקום הופכים להיות מותשים מאוד.
כן,
ולא מרגישים אפילו, ולא מרגישים אפילו שעבר חצי יום ושתיתי משהו כמו 300 מיל או 400 מיל מים, שזה כלום.
שזה כלום.
צריך, בדיוק.
צריך הרבה יותר כדי לפנות את הלכה, ויש גם כל מיני סרטונים שמראים את זה, ויש גם אתר, ושמתי בפוסט את האתר, שממש מראה צעד אחרי צעד, ובאמת אנחנו נראה את זה אפילו ככה, רק בשביל ההמחשה, אבל...
אפשר,
אנחנו במתח, זה כאילו סרט מתח, כי אני גם הייתי במתח, זה היה בסוכות או בראש השנה?
זה היה בראש השנה.
ובמעבר,
בדיוק אחרי יום כיפור הגעתי למיון שם. אז, אבל זה בדיוק העניין של לשתות הרבה, לשתות גם תה, לשתות תה עם שיבה, לשתות, לעשות דברים שאני לא חשבתי שאני אמור לעשות אותם, ממש כך, ואני פשוט...
אנלציות, עשית אנלציות?
כן, אז באיזשהו שלב נתנו לי
חסדי אמרם.
כן, בדיוק.
נכון, חסדי אמרם יוצחה.
נתנו לי גם הביאו לי חמצן, מחולל חמצן, וגם הם מאוד מאוד עזרו, אגב, ארגון
מאוד, באמת כן. עזרה. והם נתנו לך גם אנטיביוטיקה, כי בעצם הפכת להיות למרווד ככה דשן לחיידקים, כי התמלאת בלכה, והיא לא באמת, לא פינית את הלכה.
בדיוק, בסופו של דבר, דלקת הריאות, מעבר לזה שהמערכת החיסון שלנו גורמת להרבה ממנה, בסופו של דבר גם חיידקית, וצריך לטפל בזה באופן שמטפלים, נניח לדוגמה מי כסף ששמעתי על זה גם, אבל לא ידעתי על זה בזמן שזה קרה לי, אז פשוט גם, חלק מזה זה גם לדעת לפני.
כן. לפני, נכון? להיות מודעים לפני כן, ולא תוך כדי, כי תוך כדי הרבה יותר קשה לעכל, וגם הייאוש, זאת אומרת, כאילו ברגע שיש לך את הידע, אז יש לך איזשהו ביטחון, שיש איזושהי דרך, או גם שאתה יודע שאנשים אחרים החלימו בצורה הזאת, או שאנשים אומרים לך, תשמע, יש שלב כזה, ושלב כזה, ושלב כזה, ואז אתה יודע שקיים דבר כזה, ושאתה לא יודע שקיים דבר כזה, אתה לא יודע באמת מה אתה עובר, אז... זה מפחיד גם.
זה ממש כך, ממש ממש כך. ומכאן זה, זה 17 כבר שעבר יום, זה כבר היה ב-18, 3 בבוקר, החלטנו כאן, אני ואשתי גם באיזשהו מקום הייתי בבידוד, זה כזה זה ב... זה כזה בשיחות מעבר לדלת, שעדפתי להגיע למיון נשימתי, גם כדי שיצלמו, יראו את מצב הריאות, כי ידעתי שזה בריאות, אין פה מה זה, וגם בשביל להבין את המצב הכללי, שפחות היה אכפת לי מבדיקת PCR או דברים כאלה, עשיתי פה בבית שתי בדיקות מהירות, כדי לראות מה יצא לי במיון, במרכאות, ובמיון נשימתי עשו עוד שתי בדיקות מהירות, יצאתי בקורם שלילי, בבדיקת PCR יצאתי חיובי.
מדהים.
כבר, כן, אחרי 5 שעות חזרת תשובה.
אתה יודע שהיום מחייבים את הסטודנטים דווקא לעשות את הבדיקות המהירות, ולא את ה-PCR, כדי לשמור על האוניברסיטה נקייה מ... מפיצי מחלות.
כן, אז יש פה איזשהו עניין, אבל אני מה שנקרא בשלי כרגע.
כן.
ואז אחרי שזה הגיע חיובי, דיברו איתי, דיברו, מאוד מאוד חשוב, מלווים, דיברו עם אשתי, דיברו עם אחותי. אחותי הייתה שם גם היא הייתה במיון נשימתי, הייתה איתי, ואחר כך הייתה מחוץ למחלקת קורונה, אבל מה שנקרא, עשתה להם את ההצגה שלה.
כן.
וזה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד שיבינו שיש אנשים איתכם. זה מאוד מאוד חשוב.
אז זהו, אז פה בנקודה הזאת אני רוצה דווקא שניכנס לעניין התרופות שהציעו לך.
אז
אתה באת אליהם בעצם שהיית כבר על טיפול אנטיביוטי?
נכון,
ונשאר לך עוד כדור או שניים לקחת, נכון? להשלים את הטיפול?
והייתי על יומיים של סטרואידים, דקסמטזון, משהו כזה.
כן,
דקסמטזון, והרופאים יודעים, הרופאים מבינים, ומה שהם ראו בצילומים שם, הם ראו באמת ההפלה על הריאות, שזה נראה כמו...
ערפל, הם קוראים לזה ערפל כזה.
הם קוראים לזה ערפל.
ערפל קורונה.
בדיוק. ואז שמו אותי בפינה באיזשהו חדר עד שאני עובר למחלקת קורונה, ובמחלקת קורונה ראתה אותי רופאה בסביבות, כבר בשעה 11 בבוקר, הספיקה לראות את הרופאה במחלקת קורונה, כשהייתי ב-3 בבוקר, כן, במיון נשימתי, אז, ואז התחילה השיחה לגבי העניין של רמדסיביר ותרופה נוספת שהיא לדלקת פרקים, ולהמשיך עם הדקסמט הזאת, האסטרואידים, להמניח, לשנמך קצת את מערכת החיסון. והסיפור עם
התרופה של... התרופה של הדלקת פרקים, איזה תרופה הזאת? ניסיתי לשאול את...
אני שכחתי את שמה,
זה אקטמרה?
משהו בסגנון הזה. המטרה הייתה שם רק להוריד מדדי דלקת, לא הייתה שום מטרה אחרת לתרופה
הזאת. טוב, מכיוון שאני לא יודעת ובטוחה אם הציעו לך אקטמרה או לא, אבל אם הציעו לך אקטמרה, רק שנשים את הדברים, אקטמרה זאת היא דרך אגב התרופה שמשרד הבריאות, אחד מהבחירים של המשרד הבריאות, נחקרו, נעצרו בעניין שוחד שניתן כדי שיכניסו את התרופה הזאת לבתי החולים, שאסור היה להכניס אותה? אני לא יודעת כאילו מה.
כן, אז בעניין הזה, ואז דיברו על רמדסיביר, אבל לפני זה, התרופה של דלקת פרקים, כן זכור לי שבדקתי באינטרנט, נכנסתי, ראיתי, אני בין היחידים,
אולי אני אשים את זה עכשיו, לגבי הרמדסיביר, זאת היא תרופה, שכפי הידוע לנו, יהיה רגע, בזמן שאתה מדבר...
כן, אז לגבי התרופה של דלקת פרקים, בדקתי אותה באינטרנט, ראיתי התופעות לוואי שלה, הם...
זאת התרופה שהציעו לך, נכון? זאת התרופה שהציעו לך?
זו התרופה השנייה, שנותנים אותה בעירוי, רמדסיביר. אני הכרתי אותה עוד בהתחלה, עוד כשהתחילו לדבר על איך מטפלים בקורונה, במרץ 2020, באפריל 2020, היה המון המון מחלוקת, היא הייתה בסימן שאלה מאוד רציני, גם באתר ה-CDC יש עליה מאמר, ובשורה תחתונה, גם באתר ארגון הבריאות העולמי יש שם מאמר על זה, בשורה התחתונה היו לה המון תופעות לוואי שהן מסכנות יותר מאשר מטפלות בקורונה, הן מסכנות את הפציינט. אז
כן.
אני הבנתי את זה עוד בנובמבר 2020, ידעתי על העניין הזה וסירבתי לקבל אותה בעירוי, ואני כן ביקשתי תרופה אחרת, איברמקטין.
מה ביקשת?
איברמקטין, ואז היא אמרה לי הרופאה, איברמקטין בתצורה של מחקר נותנים אותה רק באיכילוב. אגב, גם רמדסיביר היא בבית החולים מאיר, היא במסגרת מחקר. זאת אומרת, זה נראה שכל בית חולים עושה שימוש בתרופה אחרת לטיפול בקורונה. זה ממה שנראה לי, אני הבנתי שגם ברמב"ם משתמשים ברמדסיביר. אני פשוט צירבתי, וזו עוד נקודה, אנשים שאם כבר מגיעים למיון ולמחלקת קורונה, צריך להיות קודם כל ערניים, להקשיב טוב טוב למה שאומרים הרופאים, ולסרב אם יודעים שיש בעיה עם זה. לתרופה של דלקת פרקים לא סירבתי, היה צריך להוריד איכשהו מדדי דלקת, את זה אני הבנתי.
כן.
ואז לאחר באמת 3 ימים בהרחקת קורונה, שאני הייתי בהכרה מלאה כל הזמן, יחד עם עוד 3 פציינטים שם, שגם יצא לדבר איתם. המחלקה סביבות, כל הזמן יוצאים מהמחלקה, נכנסים למחלקה, סביבות
ה... כן. כן. בוא נכנס לזה קצת.
כן, אני הייתי ב4 חדרים שונים.
אוקיי, כן.
כל פעם במקום שונה במחלקה, כי הם לא היו בטוחים, צריכים לבוא אליי יותר, לבוא אליי פחות, והבינו שאחרי יומיים, הבינו שאני כבר די מוכן לשחרור, במסלול שישחררו אותי. הביתה עם חמצן.
הייתי
תלוי בחמצן.
ואז, הדבר החשוב שאנחנו צריכים להגיע אליו עכשיו, אתה מגיע בעצם הביתה בראש אחר, נכון?
נכון, בראש אחר לגמרי.
בראש אריה.
בדיוק, אז זה בדיוק המקום.
יש פה גם איזה משהו שברגע שאתה מבין,
נכון.
מבין שזה תלוי בך עכשיו.
נכון.
אתה מבין את זה.
נכון, ובנוסף לזה, בגלל שירדו מדדי דלקת, אז הייתי יותר פרואקטיבי לעשות דברים, כי ירד החום, למעשה הגוף כבר לא נלחם, אבל הריאות עדיין מפוצצות בלחה.
בלחה. וכאן, מה וכאן, עשית? בוא תספר לנו מה עשית עם זה.
וכאן, שחזרתי הביתה בסביבות ה-22, לספטמבר, התחלתי תרגילי נשימה בבית, ישר. גם לפני, במחלקת קורונה, דיברתי עם...
אני שמה ברשותך, אני שמה רגע את ה...
כן.
את האתר של להחלים בבית בזמן שאתה מדבר ותספר כן. לנו, בסדר?
כן, כן, בדיוק. אז דיברתי גם עם פיזיותרפיסט נשימתי במחלקת קורונה, בית החולים מאיר מספק, והוא גם נתן לי תרגילים שם, אבל לרוב התעסקתי יותר באתר של להחלים בבית. התרגילים כאן, כמות הבלונים שניפחתי הייתה די עצומה.
זהו, הנה למשל, בריכוך לך, אתה יכול לספר לנו ככה, במה מדובר, מה זה לרכך לך?
כן, אז כחלק מהתרגילים שעושים, זה פשוט לנשום עדי שיבה, לדוגמה, ממים חמים. זאת אומרת, שם שיבה במים חמים, כל העדים עולים, ואז שמים על הראש של שימה גבת, עוטפים, ופשוט נושמים את זה. ואז לאט לאט מתחילים להרגיש את הלכה בגרון, שהיא יוצאת מתוך
הריאות. זה אחד מהדברים לריכוך לך, ותרגילי נשימה למשל. תן לי רק דוגמה מתוך כל דבר. ניפוח בלונים.
ניפוח בלון זה אחד מהדברים היותר חזקים, וגם רצו לעשות את זה או בעמידה או בישיבה, לא בשכיבה. כשעושים okay. דברים בשכיבה, הריאות רק מצד קדמי עובדות, וזה לא מספיק. רוב הבעיה זה ששכבנו רוב הזמן, ואז הרוב הצטבר מאחורה בריאות. רצוי בישיבה על כיסא, בעמידה כמה שאפשר. מדי פעם להוריד את התלות בחמצן במחולל, לרוב צריך, כן? לא לטעות.
כן.
עד ה-1 באוקטובר הייתי עם מחולל חמצן, 9 ימים אחרי שהשתחררתי. אבל כשעושים את התרגילים, מורידים את המחולל חמצן, מרגישים את הריאות עובדות, את הגב, לנסות לשכב על הבטן, זה עדיף, כדי שהחלק האחורי פתוח, אלו הם דברים שפשוט הורידו את התלות בחמצן מלחץ של 8-9, שזה תלות מאוד רצינית, זה הוריד את זה ל-3-4, שזה כבר,
כמה
פחות...
אחוזים זה מה...
אז מבחינת הסטורציה, הייתי במחלקת קורונה עם 88-92 ללא החמצן, ועם החמצן זה עלה כמובן 97-96, משהו בסגנון הזה, ואז...
יחסית זה לא נקרא דרך אגב מצב מאוד קשה, אבל עדיין זה יכול להידרדר אם לא בולמים את זה, אז חשוב לדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה, ודבר ראשון, עצה ממך לאנשים שהם מבינים שהם חולים, מה הדבר הראשון שאתה אומר להם לעשות ומה הדבר השני?
אז קודם כל, שלא לטעות, כן? זה שעבדתי עם פרוטוקול של ויטמינים ומינרלים, זה לא אומר שאם אצלי זה עבד חלקית. קודם כל, דבר ראשון, ויטמינים מינרלים עזרו במפורש, אפילו לקחתי את זה איתי למחלקת קורונה. זה היה בתיק שלי, וכל פעם לקחתי בזמן אחרי אוכל וכדומה. חשוב מאוד. חשוב מאוד. אחרת, זה מידרדר. זה מידרדר לי יותר ממה שהיה לי.
אני יודעת דרך אגב על אנשים שגם היו יחסית במצב קשה בבתי חולים, והם היו ככה בין לבין המצב היותר קשה, ברגע שהמשפחה הביאה להם ויטמינים, והם לקחו ואפשרו את זה בבתי חולים, הרופאים נדמו לשיפור שזה גרם, בייחוד גם כמויות נכבדות של ויטמין C ו-D, כמובן שאבת חשוב מאוד פה כן. בכל הסיפור הזה.
כן, אז זה בדיוק הדבר שהוא מעל ומעבר, ולאכול, לאכול, 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 גם אם אין תאבון, לאכול, אתם צריכים את הכוח הזה, אתם צריכים אחרי אוכל גם הגוף סופג את
לא
כל המזון.
אבל לא יותר מדי לאכול, כי אתה לא. יודע, עדיין כאילו הגוף צריך לטפל בעצמו.
זהו,
תלוי,
אז,
זה תלוי, אז, תלוי מי ממו, תלוי
זהו,
מי ממו.
זהו, אז זה בדיוק העניין, גם באיזשהו מקום כשאוכלים, אז הגוף סופג את האוכל, באיזשהו מקום מתעייף, גם מצליחים להירדם קצת, שזה חשוב מאוד.
לא, אתה תקשיב, אתה עברת פה איזה מסע...
ללא ספק.
מסע.
עכשיו, כמו שאמר... התרפיסט של נשימה בסרטון, לעלות מדרגות, כן, עדי עזרה, לטפס מדרגות, מאוד חשוב. אם הייתי עושה מתח לפני חודש, משהו כמו מרים אותי 5 רמות מתח, 6 רמות מתח, היום אני בכלל לא יכול. זאת אומרת, השרירים מאוד מאוד רפואיים אחרי. אז מאוד מאוד חשוב לזוז, זוזה. גם אם יש חום, לנסות. זה מאוד מאוד חשוב. לשכב, זה הדבר, לפעמים צריך את המנוחה, כן, אבל לשכב זה הדבר האחרון שיכול לעזור לכם להחלים, אוקיי?
אז זאת אומרת, כאילו, אם אתה חולה, ועכשיו כאילו אתה אומר, טוב, כמו שפעת, יאללה, אני עכשיו הולך לשכב, ועוד יומיים שלושה אני אצא מהמיטה, אז זה מחמיר את המצב.
בדיוק.
נכון? חשוב שאנשים ידעו. שהבלימה הקטנה שהם ייתנו, זאת אומרת שאם כל שעה או שעתיים, אפילו הם יקומו לדקה כל פעם, בדיוק. כל שעה, שעתיים, זה עושה את ההבדל.
בדיוק.
ומה שזה עושה, זה אחר כך נותן להם את הכוח, לקום אחר כך גם ל2, 3, ו4 דקות. זה פשוט בדיוק. פרוגרסיבי לכאן ופרוגרסיבי לשם. זאת אומרת, כל דבר שאתה תעשה צעד לקראת הבריאות שלך, כשאתה במחלה הזאת, אתה משתפר. ברגע שאתה
בדיוק.
לא עושה, אתה יורד למטה.
בדיוק כך. בדיוק, בדיוק
אין
כך.
אין מצב ביניים. זה או שאתה עושה משהו ועולה, או שאתה לא עושה ויורד.
בדיוק. ממש כך. ואם כבר, כן, לא נדע, מגיעים לבית חולים, חשוב מאוד מלווים, חשוב להיות קשובים לרופאים, וכמובן להבין מה הרופאים רוצים ממכם, ואם משהו לברר, לא נראה לכם,
לברר,
לשאול שאלות.
לא לקחת מיד דברים, לברר, להבין במה בדיוק. מדובר, אם מציעים לכם נוגדנים, אם מציעים לכם תרופות מסוימות, יש מספיק אנשים בסביבה שלכם, או בסביבה יותר רחוקה, תעשו בירור קצת יותר מעמיק, שזה, הוא יקיף כמה שכבות של אנשים, כדי שתקבלו את התמונה, תגגלו, תבדקו נכון, שנייה לפני.
נכון מאוד.
כי זה מביא אותנו, גם, אני רוצה עוד מעט להעלות את הסרטון, על הרמדיסביר, מה התרופה הזאת, מה ידוע בעולם, שהיא עושה מעבר כאילו לכתבה בכלכליסט, שהיא כזאת כתבה דוגמנית נחמדה כזאת. אני רוצה, אנחנו נשים את הסרטון, מה מתגלה בעצם על התרופה הזאת, מה היא יכולה ועלולה לגרום באחוז ניכר אצל האנשים, ואנשים צריכים לדעת את זה.
בדיוק
כך. אז אני רוצה שתספר לנו על היום יומיים האחרונים, אוקיי? שכבר זהו, כבר עברת, כבר ידעת שאתה עומד, או זהו, היום יומיים האחרונים, איך הם נראים, והיום שאתה יודע שאתה כבר לא חולה, אני רוצה לדעת כאילו מה, כן. מה הרגשת שם.
אז הדבר הכי ברור זה התלות בחמצן, זאת אומרת, התלות במחולל חמצן, המכונה הזאת שהלכה איתי לכל מקום. עם הזמן לאט לאט זה יורד, כמובן זה תלוי בתרגילים שעושים וכן הלאה, וההרגשה היא פשוט שונה לגמרי. פתאום מורידים את זה לחצי שעה, פתאום מורידים את זה ל-45 דקות, לשעה, מרגישים פתאום שהריאות מסוגלות לנשום, הריאות מסוגלות לפעול בלי ה... ותמיד אני עם המדד, תמיד אני עם
הסטורציה.
כן, יש לי את המדד של
הסטורציה. מין כזה כמו עטף כזה.
כן, שמים אותו על האצבע.
והוא מודד דופק, נכון?
דופק וסטורציה. בדיוק. וזה בדיוק מה שהנחה אותי. אני רואה את המספרים שם, אני בלי מחולל, אני רואה את המספרים, אני רואה 93, 94, אז אני אומר, אני עדיין לא שם, אבל זה גם בהרגשה, זאת אומרת, גם, למה אני הלכתי בכלל למדד לבדוק? כי אני הרגשתי שמשהו לא עובד, וזה, ובדיוק ביום יומיים האחרונים, החלטתי להוריד באמת את המד לחץ של החמצן ל-2, זה מ-1 עד 10, ו... ככל שזה יותר גבוה, זורקים יותר חמצן לריאות.
זה אומר שאתה יותר נזקק, ככל שזה המדד, זאת אומרת, אם אנחנו שמים את זה על סקאלה, ככל שבעצם אתה שם את המדד על נניח 10, זה אומר שמצבך פחות טוב, ככל שזה יורד, זה אומר שמצבך ישתפר, זאת אומרת שגם ניקסת והתנקז ממך הלכה הזאת, ויש יותר מקום להכניס אוויר, נכון? בדיוק. בעצם זה כמו לשוות שהריאות הן כמו כוס של מים, ואם היא מתמלאת, מה שנשאר זה המקום שנשאר לך לנשום ממנו, וזה לא מספיק לכל הגוף, נכון?
נכון, בדיוק כך.
אז בעצם הפעולות האלו של התרגילי נשימה, אוקיי? הן גם בולמות את המצב הזה, כי הרי נשימה זה משהו עצמוני, אוקיי? נכון. אתה לא נותן פקודת, לנשום. זה משהו שגם אם תנסה לעצור את הנשימה, היא תהיה לפעמים ככה חזקה ממך, ויש לה את העצמוניות שלה, את הרצון לנשום, לגוף יש רצון לנשום, והוא עושה את זה. וברגע שהוא מפסיק לעשות את זה, עושה את זה פחות, הוא כאילו מתנוון.
נכון, כאילו, זה, אוקיי? זה בדיוק מה שקרה על השרירים. הם קיבלו פחות חמצן, הם נהיו רפואיים, קצות האצבעות ברגליים.
וזה קורה מהר, והדבר הזה הוא קורה מהר, זאת אומרת שהניפוחי בלון הם בולמים, הם בולמים בעצם את הזה, זה כאילו כמו תחשוב שאתה מאמן שריר, ואז הניפוח בלון הזה הוא בולם את ההידרדרות של ההתנבנות הזאת, שהיא קורית נורא נורא מהר, ואז אתה הופך להיות תלוי בחמצן שהוא ייתן לך את הנשימה. הגוף הוא כאילו הופך להיות מהר מאוד עצלן כאילו, ולא... נכון? כאילו הוא מאבד, כאילו זה כמו לשים רכבת על הפסים, או להתחיל להוריד אותה, זהו, היא כבר לא על הפסים, כאילו...
נכון, זה בדיוק... זה בדיוק כך, מרגישים את זה נגיד באצבעות ברגליים, באצבעות בידיים, מרגישים נימולים כאלה. חסר חמצן.
וואו.
ממש בקצוות של הגוף. מרגישים את זה.
וואו, מדהים, מדהים, מדהים. היה לך אגב גם טינטונים? אני שמעתי על טינטונים.
לא, טינטונים לא, אבל כן נמלולים כאלה בכפות רגליים, בידיים, בעיקר בגפיים, בקצוות. ועם הזמן...
אבל עכשיו אתה בריא, עכשיו אתה בריא, ואפשר נכון. לצאת מזה, נכון?
נכון. ואז באמת ביומיים האחרונים, לאט לאט גם הנמלולים האלה נעלמים. אבל עדיין, עכשיו אחרי נשארת עבודה של מעט פיזיותרפיה, אימונים, לחזור לאיתנים, מה שנקרא. הרופא, דיברתי עם רופא משפחה, הוא אמר משהו כמו חודש וחצי, של של שעד שהכל חוזר לקדמותו פחות או יותר, אבל זה כבר אחרי החלמה. ביומיים האחרונים זה פחות או יותר מה שזה, להבין לאט לאט שאני פחות צריך את המחולל חמצן. וכל הזמן מתי שמרגישים, כן, זה הכל לפי הרגשה, לבדוק את
זה
המדע.
זה בעצם שיקום, אתה בעצם יש, כמו שבן אדם חס וחלילה עובר התקפת לב או משהו כזה, אחר כך שמים אותו בבית הבראה, הוא צריך לעבור שיקום, אוקיי? זה לא אומר שהוא עדיין חולה, אבל הוא חייב לעבור את השיקום הזה, כדי להרים את עצמו מהטראומה, כי זה גם טראומה על הגוף. כל טראומה. המצב הזה שאיברים מסוימים, יש פעולות מסוימות שהגוף שלנו עושה כל לילה. והוא זקוק לעשות אותם. זאת אומרת, זה כמו לשים, לא יודעת מה, חודש ימים מלא כביסה, ולא לקפל אותה, לא לזה, זה מתארם שם, וכל הדבר הזה זקוק לעבודה אחר כך, לעשות סדר.
נכון.
כל הדברים ש... כן. טוב, הבאתי דימויים מכל המקומות האפשריים היום, מהרכבות, מהגליסות, ואני כל כך שמחה, אתה יודע כמה, אני שמחה לראות אותך בריא, אני האמת שהייתי מודאגת, אתה בטח זוכר את ההודעות ששלחתי לך, ו...
היה לי איזשהו שלב שכאילו, אמרתי עצמו, אני צריך לשים את הטלפון בצד, אני צריך להיות מרוכז בהחלמה, יש אנשים שזה לא מפריע להם אגב טלפון וזה בסדר.
כן, כל אחד
עם אני רציתי, נכון, אני פשוט רציתי להיות מאוד מאוד מרוכז במה שעשיתי בשביל להחלים. אם את זוכרת את השיחה האחרונה לפני
האחרונה הייתה בלילה, זה היה איזה ערב חג,
זה היה משהו די הזוי, זה היה
השבת של כאילו השבת של החג הזה, זה היה
נכון משהו כזה, ואת שמעת אותי, אני הייתי גמור
גמור, לא יכולת לדבר. היית חלושס לגמרי.
נכון, ממש כך.
כן.
זה
חלק. גיבור גדול. גיבור גדול, והיית נורא נורא, כמו שאתה עכשיו מאוד שפוי ומאוד לוקח את הדברים עם הרבה הרבה אורך רוח, ו... אתה יודע להיות חולה. אני, וואי, וואי, וואי. אני צריך לדעתי שאני חולה. טוב, אז...
כן, אם אפשר עוד משפט אחד,
בטח.
לקח דברים בפרופורציות. זה מאוד חשוב.
ולא לבעל, נכון? זה חשוב, והתחושה הזאת, אם בן אדם מגיע באמת לתחושה שהוא מרגיש שאין לו חמצן, זו תחושה כזה כאילו, הסביר לי עדי עזרה, שזה כמו מכוך כזה, שלוחץ כזה, ואתה מרגיש כזה, כאילו, אין לך אוויר, וזה מבהיל.
נכון, זה מאוד מבהיל, בגלל זה אני אומר, כל הזמן, לקחת דברים בפרופורציות, תרגילי נשימה, להבין טוב טוב באיזה מצב נמצא הגוף, להקשיב לגוף, אוקיי? אני בדרך כלל, אני די מאזין לגוף, פשוט החום שהיה לי במשך כמה ימים, ולא ישנתי מספיק, גרם לי פשוט לאבד את זה. אז זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, לא לאבד את זה, לקחת דברים בפרופורציות.
וכל אחד עובר את זה גם דרך אגב אחרת. זאת אומרת, כל אחד עובר את זה אחרת, אבל יש כמה דברים שהם סממנים, ויש כמה תחנות שיכולות להיות, ושאתה, מה שנקרא, עושה את מה שאתה צריך בפייס 1, אתה לא מגיע לפייס 2, ואם אתה שוכח משהו בפייס 1, הוא יכול להיות להגיע לפייס 2, אבל בפייס 2 גם יש מה לעשות, וגם בפייס 3 יש מה לעשות, ואני רוצה להגיד לכם, לספר לכם אפילו איזה משהו ככה משמח, קיבלתי הודעה לפני יומיים, על אישה בת 58, אני רוצה להגיד לכם שאחד מהדברים הבאמת מכנים משותפים, לא במקרה שלך, תדע לך שאתה מקרה קיצון, אתה מקרה נדיר, אתה בן אדם בריא, אתה צעיר, ללא בעיות, ללא מחלות רקע, ועדיין זה, זה, זה מה שהיה, אבל רוב המקרים שאני נתקלת בהם, של אנשים חולים שנזקקים לחמצן, זה אנשים עם השמנת יתר. ואני גם שאלתי אותך, זוכר אם יש לך השמנת יתר? אמרת לי שלא. דיברנו בטלפון, לא הכרתי בהתחלה. אז אישה שהייתה עכשיו מאוד מראש השנה, ממש פחות או יותר בתקופה שלך, אבל עוד היא הייתה לפני כן מאושפזת שבועיים, זאת אומרת כבר הייתה שבועיים אחורה, והיא הייתה עם מכונת הנשמה, עם כל הסיפור, מורדמת, מונשמת, במצב ממש ממש קשה, היא התעוררה, זאת אומרת, היא עכשיו בגמילה מהנשמה, וזה חדשות טובות, ואפשר כמובן להחלים מכל מיני סיטואציות, זאת אומרת, זה משהו, זה כאילו, גם בפייסים, אני מכירה עוד לא מעט מקרים כאלו, ואנשים גם מבוגרים, שהחלימו בבית מבלי להזדקק לשום דבר. הם עברו מסע, אוקיי? אבל הם לקחו את הפרוטוקול, ואני עברתי איתם על כל הזה, והסגנו להם את הוויטמינים, אז אני מכירה כאילו את הסיפורים ממש ממש מבפנים, אז זהו, אז צריך פשוט לקחת את הדברים בפרופורציות. אז אבי, תודה רבה לך, אני אקרין עכשיו את ה... אני פרד ממך, ואנחנו נקרין את הסרט על העורך דין. אתה מכיר את הסרט הזה עם הרמת סביר? שהעורך דין מספר על ה...
סביר להניח, אבל...
נשים אותו עכשיו, תראה אותו גם.
אני אשמח לראות אותו, כן.
בהחלט.
תודה יופי, רבה. אז,
תודה רבה ולהתראות. טוב, אז בואו נשים את הסרט, ואנחנו מסיימים את השידור, ואנחנו נעלה לעוד שידור עוד מעט, עם נפגעת חיסון, שתספר לנו על עוד נפגעי חיסון, ועוד מישהו שעבר אפליה, סטייל באמת כאילו השלבים הבאים שזה היום ונורא שמישהו רוצה לקבל טיפול רפואי ואומרים לו בגלל שאתה לא מחוסן אנחנו לא נקבל אותך אצלנו, וגם אני רוצה לדבר איתכם וזה יהיה בשידור הבא על איך מתנהל ומתנהג משרד הבריאות בסחיטה, בשוחד, באיומים, מה קורה כאן, אז עוד מעט אנחנו גם כן נדבר על זה, אז תודה למי שצפה בנו, ועוד מעט תשלח קישור לעוד שידור, אנחנו נתארגן לשידור נוסף, ושיהיה לכולם המשך צפייה מענה, ותודה שהייתם.
No, it isn't. They are shutting down everybody's kidneys with remdesivir, causing their lungs to fill with fluid, and they are drowning them to death. Do you want to know why this made me so angry? In May 2020, February 2020, I watched a hospital in Dallas, Texas, kill my father-in-law with the same protocols. They are still doing it today, and they are I'm telling you right now, anybody who's got a loved one in ICUs, you're going to be threatened with death if you go into a hospital. They have set this up where they're going to use remdesivir. 31% of people treated for COVID-19 will have acute kidney failure. Their lungs will fill with fluid. Right now, they're adding dexamethasone, which has 4% reported kidney failure for all those who get it. So now you're up to 35%. If anyone listening to this has a loved one in a hospital and they have added to that protocol a drug called vancomycin, which is an antibiotic. Antibiotics don't treat viruses, by the way. If they put them on there, upwards of 10% of all of those individuals will experience even worsened acute kidney failure. It will stop their heart, pressure on their heart, make them go into a coma and make them unconscious, and they will die. And they will say it was because of COVID-19. This is not true. Yeah, they're doing it to all of them. All right, so this is the mass genocide that they're using, remdesivir. There's a reason why more people died in America than any other country in 2020. We were the only country using remdesivir, and Anthony Fauci was the one that mandated it. Remdesivir was proven in 30% of all people to cause acute kidney failure. Do you know what happens when you shut down the kidneys in somebody? Your kidneys release water from the body. Guess what happens when you shut them down? Your body retains water. Your abdomen fills with water. Your heart fills with water. Your lungs fill with water. Do you know what they call that? Pulmonary edema. You are drowning these people to death with their own fluids, and they can't breathe. They were calling it secondary pneumonia. You have to listen to me. Still today, they are calling it pneumonia from corona. I've been in the media ever since to educate you guys the current genocidal attempt and murderous attempts of Anthony Fauci, the NIH, the FDA, the CDC, are all using remdesivir the same way that they used gas chambers to destroy people in Germany. This is how they're doing it and perpetuating those deaths, using a drug in hospitals.